שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה. חלק א', מת רבנו, אור האורות. הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. יאמר שיש פה תמיהה מכמה כיוונים. יש לצערי תמיהה ראשונה על הרוע שבעולם שאין לך ספר. אבל עוד יותר תמוע שיש כאלה שיש להם ספר ואינם פותחים אותו. והדבר הזה הוא תמוע ביותר. בשביל מה שמת על עצמך ספר על השולחן, אם אין בכוונתך לפתוח אותו? ואנחנו בעמוד רש נון חט במהדורה הישנה. מה? מה הבעיה? אנחנו בעמוד רש נון חט, דיבור המתחיל לא תאכלו על הדם. במהדורה החדשה איזה עמוד זה? רש סמך דלת. כלומר, מי שיש לו המהדורה החדשה זה בעמוד רש סמך דלת. מי שיש לו המהדורה הישנה זה בעמוד רש נון חט. לא תאכלו על הדם. אנחנו מכן ב... מאמרים המקדימים את התפילה. סתם תפילה זה עמידה. כן. לא תאכלו על הדם. אז מה זה הלב הזה? כן, לא תאכלו על הדם, יש נשפך הרבה דיו על זה. אחד הפירושים, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כן, אדם אסור לו לאכול לפני התפילה. שנאמר, לא תאכלו על הדם. צריך לאכול רק אחרי שהתפללת על דמך. זאת הסיבה שכנראה זה המקור לאמירת המזמור, הרום ממך השם כדיליטני לפני ברוך שאמר, שבו נאמר מבצע בדמי. למה זה נאמר? בשביל מי שיש לו חולשה והוא צריך לאכול לפני התפילה, אז הוא לפחות אומר את המזמור הזה ואז הוא יתפלל על דמו. כן? אז גם פה לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ברכות י' עמוד ב'. הדם הוא הנפש. זה מובן, הדם הוא הנפש. האמת היא, הפסוק הזה, זה פסוק, נכון? הדם הוא הנפש, אבל הפסוק הזה סותר את עצמו. כתוב, כי נפש כל בשר בדם. אז אם הנפש היא בדם, סימן שהדם זה לא הנפש. נכון? אם הנפש היא בדם, סימן שהיא לא הדם. מיד אחר כך כתוב, כי הדם הוא הנפש. אם כן, התורה, לכאורה, באותו טקסט, סותרת את עצמה מן האובה. מובן את השאלה? מובן, השאלה ברורה, נכון? השאלה ברורה? כן. התשובה, שהנפש היא גם בדם, והיא גם הדם. זאת אומרת... לא, זה שתי משמעויות של המילה נפש. כלומר, ההבחנה החדה שאנחנו עושים בין גוף לרוח, היא הבחנה קצת זרה ליהדות. כלומר, מקורה בעיקר ביוון. זו הבחנה פלטונית. אבל אצלנו, איך אומר הזוהר, גופה ונפשה חד הוא. אז זה לא שזה ממש אותו הדבר, אבל זה אותו הדבר. אז זה מה שאומר כאן, הדם הוא הנפש, ובו טבוע, אגב יש הלכה, יש הבדל, הרי יש דם שחייבים על אכילתו קראת, ויש דם שחייבים על אכילתו רק לאו. מהו ההבדל? האם זה דם הנפש או דם היוצא מן האיברים? כן, כששוחטים בהמה, הדם הראשון שיוצא, כן, הקילוח הראשון, הוא נקרא דם הנפש. כי על ידו, על ידי אובדנו, הבהמה מתה. ולכן אכילתו מחייבת קראת. לעומת זה, דם שפרש מן האיברים, זה איסור של לאו. כל דם לא תאכלו. אז הדם הוא הנפש, ובו טבוע כוח החיים והרצון, שאומנם... מה? חוץ מהחלב. שהחלב הוא צריך להיות אסור משום עבר מן החי. או דם מן החי. נכון, הוא נוצר מאדם. כן. הוא מותר. מאיפה יודעים שחלב מותר באכילה? לא יודע. שנאמר. מה? אז זה איסור בישול. מי אמר לך שמותר לאכול? לא, כתוב שאסור להיבשל, לא לאכול. בסדר? אלא הסיבה היא שנאמר, ארץ זבת חלב ודבש, לא ייתכן שהתורה תשבח את הארץ בדבר שאסור לאוכלו. יש לי הוכחה שזה לא נכון, מה שאמרו חז"ל, שהרי כתוב בתורה שזה ארץ תאנה, והיום טוענים שאסור לאכול תאנים. לא, זה הטועים. הטועים. לא, אבל מותר לאכול תאנים, אני מבין. מותר לאכול תאנים. גם תותים. תותים מותר לאכול. כן. טוב. תאנה. אתה אוכל תאנים? לא? חבל, זה טעים מאוד. טוב, הלאה. אדם, טוב, אפשר להמשיך? אדם הוא הנפש, ובו תבוא הכוח החיים והרצון, שאומנם מצד עצמו הוא בהמי ובשולה לשלמות, אבל כפוף הוא אל כוח השכל והקדושה הפועל עליו ומטביע עליו את צורתו, בהיות האדם דבק בדברי תורה שהוא עוסק בהם. כלומר, יש אצלנו פונקציות תפקודים בהמיים, אנחנו אוכלים כמו שהבהמה אוכלת. אז מה, אנחנו בהמה? תלוי. אם אתה, כל מה שמעניין אותך בחיים זה לאכול, אז אתה בהמה. אבל אם אתה עוסק בדברי תורה או קדושה, אז גם האכילה שלך מתקדשת. היא משתנה, היא מקבלת אופי אחר. התפילה היא קישור הרצון בקדוש ברוך הוא. ועל ידה נעשה הדם מוטבע ברצון אלוהי. והרגשות הראשונות שבהתחלת כל יום פועלות הן באדם לכונה על פיהם את כיוון הלגותיו ותהלוכותיו בחיים. זאת אומרת, הכוונות שבהם אני מתחיל, ההרגשות שבהם אני מתחיל את היממה, הם אלה שיתנו מקום, טעם, כיוון לכל היממה כולה. לכן זה מאוד חשוב מה שאני עושה בתחילת היום. אבל כאשר קודם לזה כבר יקדם על דמו או לתאווה החומרית של האכילה, הוא אכל לפני שהוא התפלל. הרי הוא דבבו מקודם הרצון הבהמי. ואז ישוב ויקבע להיות נושא התאווה החומרית שלו בקשר לעבודת השם. זאת אומרת, אני עלול, אם אני אוכל לפני התפילה, להיות כל היום כולו, למרות התפילות, אני הופך להיות בהמה. בהמה מתפללת, אבל בהמה. על כן, לא תאכלו קודם שתתפללו על דיבכם, שלא להקדים בו את רגשי הבהמיות, שבהיותם קודמים בו לרגשי הקודש, יפעלו עליו להמשיכו בתכונותיו, והליכותיו אל שפל ערכם, אלא תשתדלו שיהיו ראשית הרגשותיו נעלות ומכוונות לתכלית שלמותו האמיתית, ותמשיכו עליו על הכוח המוטבע בו בקומכם בבוקר, בהיותו עדיין פנוי באותו יום ממסע ציור חדש את רצון התפילה והשפעתו הבא בהרגשת הנפש, שהיא דבקות האדם מבוראו, ואז חזקתו שילך בה כל היום. יש בגמרא בשבת, מתי שעת אכילה? יש שש דעות. לא, זו שש דעות. שישה זמנים שונים. שעה ראשונה מאכל לודים, שעה שנייה מאכל ליסטים, שעה שלישית מאכל יורשים, שעה רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים, שישית מאכל תלמידי חכמים. כן? כל אחד אוכל בשעה אחרת. מי זה הלודים האלה שאוכלים בשעה הראשונה? קניבלים, נכון. ככה רשי שם כותב, שמדובר על אוכלי אדם. זה שם של אומה, קניבלים. הקניבלים הם אנשים רחוקים מכל תרבות אנושית, והדבר הראשוני, החשוב להם ביותר בחייהם, זה צורכי קיבתם. לכן הדבר הראשון שהם עושים על הבוקר זה לאכול. מה שאין כן הליסטים, הליסטים הם לא מוסריים. אבל הם כבר מאורגנים, זה חברה. זה חברה, אז יש כבר איזשהו ריחוק מן התאווה הראשונית, לכן שעה שנייה מאכל ליסטים. כן? עד שבסוף מגיעים למרחקים יותר גדולים. אז זה ברור, כן? אני חושב. טוב. מה?
יש מאמר חב"ד.
ש?
יש אוכלים בשביל להתפלל, יש
מתפללים
בשביל לאכול.
נכון. מה האמת? מה יותר טוב?
תלוי באדם.
לא, אבל מה יותר טוב?
מה יותר טוב?
כן, לדעתך.
לאכול בשביל להתפלל?
אתה אומר לאכול בשביל להתפלל.
כדי שיוכל להתפלל.
זה תפיסה של הגלות. אבל המטרה של הקדושה זה הפוך. מתפלל כדי לאכול.
כדי לאכול,
כי האכילה אצל הקדושים היא דבר קדוש. אז הוא מתפלל כדי לאכול בקדושה. הרי זה מה שאנחנו רואים בברכה מעין שלוש. כן? ובני ירושלים מרח, ועלינו לתוכה, נו, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כלומר, המטרה של התפילה היא האכילה. האכילה האידיאלית.
התפילה היא אמצעי לאכילה.
נכון. זה, לאכילה אמיתית. זה, יש בתחילת ספר בראשית דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, נכון? יפה מאוד. עושה אותו בצלם אלוהים. יפה מאוד. נשמת חיים. ומה הוא עושה? מדבר איתו. מה הוא אומר לו? מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת, אני בראתי אותך בשביל שתאכל. מכאן ליסוד בקודש של האימה היהודיה. נכון?
יש אמרה,
כן.
יש אמרה בהבדל באכילה בין יהודי לגוי. יהודי אוכל כדי לחיות, גוי חי כדי לאכול.
אז דווקא לפי מה שאני אמרתי עכשיו, זה בדיוק הפוך. שהיהודי חי בשביל לאכול. כי הוא... מה? זה אכילה שבקדושה, אבל זאת המטרה. כלומר, המטרה היא האכילה.
זאת אומרת, מקישים את זה גם לשאר ענייני החיים?
כן, כן, בוודאי, לכל ענייני החיים.
פשוט,
הכל, המסע. הכל. כן, הלחם אשר הוא אוכל זה אשתו. עכשיו, מה העניין של מכל עץ הגן אכול תאכל? כן, זאת אומרת, מה זה לאכול? לאכול זה לקחת משהו שבחוץ ולשים אותו בפנים, נכון? זה לאכול. עכשיו, התפוח, בטרם אכלתי אותו, מה הוא היה? הוא היה תפוח, שזה חלק מממלכת הצומח, וזה דבר מכובד. כן? כל הכבוד לתפוח שהוא תפוח. אבל הרבה יותר נעלה להיות אדם. כל זמן שלא אכלתי את התפוח, הוא היה רק שייך לצומח. עכשיו הוא חלק מן האדם. אשרי התפוח שנתעלה ונהיה אדם. עכשיו, אם אותו אדם אומר דברי תורה, אשרי התפוח שנהיה לדברי תורה. אם כן, יש מגמה אידיאלית באכילה. מה?
אם גם כך שאוכלים בשר,
כן?
גם כן מעלים את דרגת בהמה...
נכון, אבל זה מה שהגמרא אומרת. אסור לעם הארץ לאכול בשר. למה? כי מה, הוא הולך להרוג מישהו בשביל מה? בשביל להחיות את גופו. מי אמר שהוא יותר טוב מן הבהמה? לא זוכר. אבל כתוב שאסור לעם הארץ לאכול בשר. כי אז זה לא מצדיק שפיכות דמים. אתה זה שפיכות דמים. בשביל מה? בשביל החיות בהמה גם כן. זה לא בסדר. לכן עם הארץ אסור לו לאכול בשר. כן. נכון, אכל הרבה. בדיוק. המטרה היא סעודת המצווה, נכון, יפה.
ששאלו מי עוד רוצה, אבל אתה יודע מה שכן, למרות שלא מגיע. אמרו לו, תפסיקי לשאול. כן. הוא רואה בכל מה שאת מבקשת, מעלה עוד יותר את המצווה.
כן. תודה שאתה מספר דברים בשמי, זה יפה. לפחות ככה אני יודע מה זה. כן.
לא כולם היו שסיפרת לך.
נכון, 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 נכון. בהחלט. כן. אגב, סיפרת את זה יותר טוב ממני. כן.
שהקדושה שמקדשת
את החומר, את האוכל, קדושה כללית של קדושה. נכון. עכשיו, היום שאין קורבנות ציבור. נכון, אז זה הרבה יותר קשה. אז אצלנו, היום אין לנו קורבנות, ולכן איך אפשר לאכול בקדושה? בשביל זה יש שבת. השבת, בסגולת הזמן, להעניק קדושה לכל יהודי. זה מה שאומרים ב... החסידים קוראים לפני בריחו של ערבית, כגוונה, דהינון מתייחדין, זה קטע מהזוהר. ושם נאמר על השבת, כל דינין מתעבירין מינה. אין יותר דינים בשבת. למה אין דינים בשבת? מה ממשיך על האדם דין? מה שממשיך על האדם דין זה דברי הרשות. אדם אוכל, אבל לא יותר מדי. ישן, לא יותר מדי. וכו'. בשבת, תאכל, מצווה. לנוח, מצווה. אז אין דינים. ברור. זה הסיפור גם של האישות, המצוות העונה בשבת וכדומה. אז למה דיברנו על זה? כן, בגלל האכילה. שהאכילה מתקדשת על ידי זה שהאדם הקדים לה את התפילה. התפילה מאפשרת לרומם את כל המהלך של החיים שלו. טוב, עכשיו אנחנו בעמוד רש נון תת. נכון? מה יש בעמוד רש נון תת? יש גם הלכות. אז אנחנו לומדים גם את ההלכות. ג' אם הוא מתיירא שיעבור, אם הוא בדרך, הוא מתיירא שיעבור זמן תפילה עד שיעבור למקומו, יתפלל גם תפילת 18 בדרך מהלך או מי יושב. זאת אומרת, יש יותר חשוב להתפלל בזמן מאשר לא להתפלל. אז לכן אם הוא מתיירא שמה יעבור הזמן, יתפלל גם בדרך תפילת 18. אפילו אפשר להגיד שזה לא תפילה, כיוון שהוא טרוד. אפשר להגיד שיש לו תרדה בנפש. הוא אמר, לא, תתפלל. ואם זה קשה לו, אפשר אפילו בהליכה, כלומר, לא בעמידה, או בישיבה. יש הרבה אנשים במטוסים, הולכים ועומדים שמה בדרך ליד השירותים, מפריעים לדיילות וכו' וכו', וחושבים שהם עושים טובה שהם מתפללים בעמידה שם. הרבה יותר טוב להתפלל תפילת 18 בישיבה. מי שנוסע במטוס, שיתפלל בישיבה ולא במניין.
אחד בישיבה של מעלה.
בדיוק. כן. טוב.
תרוד פתור, לא?
מה? תרוד, אבל כאן הוא לא תרוד, יושב. יושב, הוא לא יהיה תרוד. לא, יכול שהוא לא תרוד. לא ממש תרוד, רק הוא ממהר. אבל הוא יכול. הוא יכול. נגיד, הוא בדרך, הוא לא יכול לעצור. אם הוא יעצור, הוא בסכנה, או יפסיד את האוטובוס, לא יודע מה.
אז... אני רואה הרבה, בגביש ירושלים, תל אביב.
נעצרי.
אנשים עוצרים בדרך, וזה סכנת נפשות.
נכון, נכון, זה בהחלט בעיה. בהחלט בעיה. בהחלט בעיה. טוב. דלת. דלת. אין להתפלל אלא בגוף נקי. ואפילו אם על ידי זה יעבור זמן לתפילה. כלומר, גוף נקי הכוונה בפנים, מה שבתוך גופו. אז אם על ידי זה יעבור זמן תפילה, אין מה לעשות. כי אם לא, זה תפילה שהיא תועבה, אז אין מה לעשות. היי, המתפלל לא יעמוד על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, ולא על גבי... מה? כן. לא, זה לא כבוד. אין כבוד כלפי מעלה. היי, המתפלל לא יעמוד, לא יעמוד על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, ולא על גבי ספסל, ולא על גבי מקום גבוה שלושה תפחים. למה יש בזה גבהות? מה אתה עושה את עצמך גבוה? אלא אם יש בו 400 על 400, או שהוא מוקף מחיצות. למשל, עזרת נשים, בחלק גדול מבתי הכנסת, היא למעלה. אז מה תגיד, אסור להתפלל במקום גבוה? לא.
הבמה של הציבור.
מה? הטבע של שליח ציבור. זה גם שאלה. כן? אצל אחינו האשכנזים, שליח ציבור מתפלל למטה, נכון?
יורד.
זה בביטוי שבמשנה, יורד לפני הטבע, נכון? ואז הבימה היא רק בשביל קריאת התורה. מה? עולה לתורה. נכון, אבל המתפלל עצמו החזן הוא למטה. וכך ראינו בבתי כנסת עתיקים. למשל במצדה, בית הכנסת שבמצדה, רואים שמה שהחזן היה עומד במקום נמוך יותר, שנאמר ממעמקים קראתיך.
בהדסה.
מה?
בשגל
בהדסה. בשגל בהדסה ככה זה גם?
כן.
אז לקחו את זה מבתי הכנסת העתיקים. כנראה.
הדסה
הדסה מתקופת מצדה.
של שגל.
אני לא חושב שזה נכון. לא, לא, זה פשוט לא יכול להיות. אני חושב למה, כי... הויטראז'ים של שגאל נעשו על ידי שגאל, ושגאל, אני זוכר עוד שהוא נפטר. אז זה לא יכול להיות שזה מתקופת מצדה. לכן דבריך, עם כל הרצון לקיימם, נדחים.
שהעזרה היא לא בית כנסת?
מה?
העזרה אין לה דין של בית.
מה, עזרת הנשים?
כן.
למה? למה שאילו?
אני הבנתי. העזרה אין לה דין של בית כנסת.
בדרך שיש לה דין של
בית כנסת רגילה.
למה? מה? אני לא רואה סיבה. למה? אז מה אם זה עזרת נשים? אז זה לא בחלק מהבית כנסת? אני לא רואה למה. אני לא רואה סיבה. לא, אני לא רואה סיבה.
יש מקומות שבעזרת נשים נוהגים לעשות הסעודות ולא בית הכנסת עצמו.
כן, הבנתי. כאילו שמראש יקצו את זה לא להיות ממש בית כנסת. אבל זה תמוה מאוד, כי הרי יש תקרה אחת וזה, זאת אומרת, זה כאילו בתוך מבנה אחד, יש לך מקום עליון, מקום תחתון. אני לא רואה סיבה. עכשיו, שלא לדבר על זה, ודאי שאם עזרת הנשים היא באותו גובה, שבאותו מפלס, שאני לא חושב שיהיה הבדל בזה בין עזרת הגברים לעזרת הנשים. טוב, בכל מקרה, למה אני אומר את זה? כי יש פה בעיה. אם עזרת הנשים במקום גבוה, מה עם האיסור להתפלל במקום גבוה? אז זה בגלל שזה מוקף מחיצות, אז זה מותר, נכון? ואם היה זקן או חולה, או שהייתה כוונתו להשמיע על הציבור, וכן שמש בית הכנסת שעומד בקביעות בבימה, שאינה מוקפת מחיצות, מותר. זאת אחת הסיבות שמשתדלים לשים מחיצות מסביב לבימה. לא תמיד מצליחים, אבל עושים את זה. כן, אגב, יש גם סיבה נוספת. יש אומרים שהרי כשספר תורה עומד, אסור לשבת. אז יש כאלה שאומרים שבשביל זה יש לה מחיצות מסביב לבימה. זה אדם לא נכון, כי יש גם יושבים בבימה, יש שם כיסאות גם. טוב. בימה, כן. וב, העושים מלאכה לאחרים בראש הזית ובראש התאנה. מתפללים שם. מפני שענפיהם מרובים. והעושים מלאכה לאחרים בשאר אילנות ירדו להתפלל. כלומר, אי אפשר לאדם לכוון את ליבו במקום שהוא מדולדל. א', הוא חושש שמה ייפול, ב', יש פה גבהות. לכן אמרו שהגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. לעומת, הגיע זמן המקרא שקורה באילן. לא, כי לעצמו הוא צריך להחמיר. לאחרים הוא לא רשאי להחמיר על חשבון בעל הבית. זין, יתפלל בבית שיש בו חלונות כנגד ירושלים. זאת אומרת, צריך שהחלונות יהיו בכיוון של ירושלים, ולא במקום פרוץ כמו בשדה, אם לא כשהוא בדרך. מה? איפה? לא. לא. אין. לא מעכב, בסדר, אבל השאלה למה לא עשו את זה לכתחילה. הוא שואל, הנה, אם כבר בישיבה של הרב קוק, אז לפחות שיקפידו שם לעשות משהו כזה. לא יודע. עובדה, עובדה, נכון מה שאתה אומר. עכשיו, ולא במקום פרוץ כמו בשדה, אם לא, כשהוא, אז למדו את זה מספר דניאל, וכוון פתיחן לה, לבעיליתה, נכון? לכיוון ירושלים. זה שאלה. מה זה לסוח? זאת אומרת, זה להתפלל. זה ביטוי? לסוח? לסוח זה לא להתפלל. לסוח זה לסוח. אלא שאצל האבות הייתה אחדות בין הטבע לבין הקדושה. לכן יפה שיחתן. שיחה של... מה זה שיחה לעומת דברים? כן, אבל שיחה זה דברים של מה בכך, נכון? כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. אז משמע ששיחה זה דיבור נמוך, או יפה, או אפילו שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. סימן ששיחה זה דיבור של מה בכך. אלא שאצל האבות, האחדות החיים היא כזאת, שאין הבדל בין שיחתן לבין קדושתן. לכן אצל יצחק הוא יוצא לסוח בשדה דווקא. בסדר? אם לא כשהוא בדרך, אגב, זה מחלוקת בין רש"י לגאונים, בהבנת דברי הגמרא במסכת ברכות, אמר אביי חציף עלי מאן דצלי בביקתא. שאביי אמר, חצוף לדעתי מי שמתפלל בביקטה. מה זה ביקטה? אז יש אומרים ביקטה משון ביקעתה, כלומר מקום פרוץ. וכך רש"י מפרש שם, שיש חוצפה להתפלל במקום פרוץ. אבל הגאונים הסבירו ביקטה, ביקטה משון ביקטה, מקום קטן, לא מכובד. אהו. בסדר? אוקיי. טוב. מה? הכותל הוא לא פרוץ. זה לא השדה, זה לא... זה מרוצף, יש שם קיר, אז אין תקרה, אז מה?
יש שם חברה לכל העלמה.
אבל כל הכותל הוא בית כנסת. כל רחבת הכותל יש לדין. כל הכותל יש לו דין, כל הרחבה יש לדין בית כנסת. לא, אבל זה מרוצף.
זה מרוצף,
זה העניין. כן. אגב, זה בכלל בעיה להתפלל על רצפה ללא קירות. מקום שאין לו קירות, יש בזה ספק איסור דאורייתא.
בן אדם יוצא לחזית ביתו, למרפסת או לנבואה שיש לו בבית.
ואין לו מחיצות.
וזה ברשות, זה בבית שלו.
אבל אין לו מחיצות, לא, אם יש לו מחיצות או אין לו מחיצות. אם אין לו מחיצות, יש חשש משום אבן משכית. לא, הוא לא משתחווה, ברוך השם, אבל כתוב, אבן משכית לא תעשו בארציכם להשתחוות עליה. מה זה אבן משכית? לא, מה פתאום? אבן משכית זה רצפה שאדם עושה כדי להשתחוות עליה. ואז לכאורה היה צריך לאסור הקמת בית כנסת. בית כנסת זה רצפה שמשתחווים עליה. אז התירוץ שמצאו בפוסקים זה כיוון שזה מוקף, זה לא נקרא בארציכם. אבל זה לא פשוט, כלומר, ההיתר לבנות בתי כנסת הוא היתר דחוק. אומר הכוזרי, אלמלא שהדבר נצרך לאחדות קהלנו, היינו אוסרים את זה.
אבל היה כבר משהו קבוע.
נו, זה לא קבוע?
לא, אבן משכית אולי אסורה שהיא קבועה, שזה משהו...
נו, וזה לא קבוע?
סתם לצאת למרפסת...
אני רוצה להבין משהו, אבל הרצפה היא קבועה. אתה מדבר על ההתנהגות הקבועה?
כן.
איפה זה כתוב? כלומר, מה אתה אומר שמה שאסור לאכול חזיר זה בקביעות. אבל פעם זה בסדר.
לא, לא תעשו אבן משכית, זה שטיח מיוחד.
לא שטיח, אבן.
אבן
שמה? שדווקא לשם השתחוויה. כמו שהוקדשה לזה. אז זה, כן, זה כבר יותר סביר. אפשר להגיד את זה.
עושים מניין עוד במקום אחר, לא?
מה זה?
היו מתקהלים במקום אחר.
פעם לא היו מתקהלים במניין בכלל. אלא מה? לפעמים היו עושים תפילה ביחד. כן, ברחובה של עיר. אבל סתם ככה אדם, אם רוצים לעשות משהו ציבורי, אז במקדש. בשביל זה יש מקדש בירושלים.
אז הכל בא ביחד.
מה הכל בא ביחד?
כן,
הכל במקדש. במקדש. במקדש שם כל עם ישראל בא, משתחווה על הרצפה, זה בסדר.
גן אירועים, בשמחות.
נו.
הרבה פעמים יוצא להתפלל תחת כיפת השמיים.
תחת כיפת השמיים זה לא הבעיה. הבעיה
עם... הריצוף מרוצף והכל.
מרוצף זה בסדר. מצד מאבן משכית. טוב, אנחנו היום מקילים כל הקולות האפשריות. בכל מקרה, אומר כאן הרב, את הרב ציודה, אם לא קשו בדרך, אם יש שם אילנות, טוב שיתפלל ביניהם, תתפלל בין האילנות, כדי שמעין מחיצה. ולא בחורבה, למה אסור להתפלל בחורבה? מפני המזיקים, החשד וכו'. סכנה, מפני הסכנה בעיקר. ולא אחורה בית הכנסת, אם אינו מחזיר פניו לבית הכנסת. מה זה אחורה בית הכנסת? כלומר, אתה מתפלל בה, כשמאחוריך קיר המזרח. אז זה לא, זה בעיה. אתה, אחוריו של האדם אל בית הכנסת. אז כאילו שהוא מפנה את הגב לבית הכנסת. טוב. לא, כלומר שהפנים שלו לכיוון בית הכנסת, אז זה בסדר.
אפילו אם זה נגד...
זה לכאורה, זה תלוי באיזה צד, זה יש שלושה צדים שזה לא יקרה. כן. רבי יוחנן היה, איזה רבי יוחנן? מן זכאי אתה מתכוון. שהיה מלמד מאחורי בית קודש הקודשים?
שמאחורי זה אין בעיה.
טוב, בסדר, אנחנו מדברים פה על תפילה, לא על לימוד. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו בדברי הרב, הרב קוק, האבא. ואמר רבי יוסף בר חנינה משום רבי אליעזר בן יעקב. אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל, שנאמר, ממעמקים קראתיך השם. אז מה זה מקום גבוה ומקום נמוך? זה יש מקום גבוה במובן הפיזי, ויש מקום גבוה במובן הנפשי. כן, זה כמו, כמו שמישהו אומר, היום אני במקום אחר. לא שאני במקום אחר פיזית, אלא בתפיסה אחרת. נכון? או שאומר, אין לזה מקום. אז אין לזה מקום. לא שיש, אין לזה מקום פיזי, אבל אין לזה מקום מנטלי. יש מצב גבוה, שלפעמים האדם מרגיש נועם השם בהתגברות רגשות הדר כבוד עליון ורוממות השגתו. עד שבחפצו רק להתענג על השם, אין כל הצרכים שבעולם תופסים מקום אצלו. כן? זה יכול להיות מצב שהוא מבטל את כל המציאות. יכול להיות שזה מה שאנשים הולכים לחפש בפסגות של האברסט וכדומה. נכון? במקום גבוה. שם אתה מרגיש שכל העולם קטן עליך. לא חשוב העולם. אתה רואה את ההדר, האסתטיקה של הבריאה. כן. כן. הוא מתאר מציאות. בסדר, מתאר מציאות. יש חוויה אסתטית. כתוב, למשל, בדוד המלך אמר, השתחוו לשם בהדרת קודש. ורבי יהושע בן לוי אומר, אל תקרא בהדרת, אלא בחרדת. מה קרה לו לרבי שומעים? לא טוב לו עם הפסוק? הפסוק אומר הדרת, אז למה אתה אומר אל תקרא בהדרת אלא בחרדת? מה ביקורת המקרא הוא בא לעשות תיקון בטקסט? אלא שרבי יהושע בן לוי חושש. הוא חושש מאדם שהוא לא במדרגת דוד. דוד המלך מאיפה הוא שואב את ההדר? השתחוו לשם בהדרת קודש. מה מביא לי את תחושת ההדר? יראה? יראה מביאה לי תחושת הדר. אני חושב שההתבוננות בטבע. כן, הרי כל המזמור כולו, מזמור כפתת, זה מזמור שמתאר את הבריאה. ויחולל הילות, ויחשוף יערות, נכון? שמה זה כולו אומר כבוד. עכשיו, החוויה שאדם חווה במצב כזה, עשויה להיות חוויה פגנית. וחוויה פגנית זה מסוכן, זה עבודה זרה. פגני זה אלילי. אלילי. אלילי המחובר לטבע. אלא מה? זה אצל דוד המלך, כשהוא פוגש את הטבע, הוא לא נעצר שם. הוא רואה מאחורי הטבע את מי שברא את העולם. אבל אני לא דוד. אני רואה את הטבע, אני פוגש את הטבע. ולכן אומר רבי יהושע בן לוי, אתה אל תקרא בהדרת, אתה תקרא בחרדת. בסדר? כלומר, זה תלוי בזה מדרגה אתה נמצא. דוד המלך יכול להגיד שהוא במדרגה של דוד המלך. אני לא יודע, הבעל שם טוב היה קצת כזה, לא? הבעל שם טוב היה מתפלל בשדה, וגם רבי נחמן מברסלב. אז יש. שאלת מי? אז אמרתי לך שיש.
וגם הוא במדרגה של
דוד המלך. אתה יודע, כתוב, יש תשובה של הרמב״ם בנושא מוזיקה. הרמב״ם היה מאוד מחמיר בשמיעת מוזיקה. הוא אסר בכלל. לשמוע מוזיקה. כן, הרמב״ם אסר לשמוע מוזיקה. זהו, לכאורה זה בגלל החורבן. אבל כשאתה רואה את התשובה שלו, שם אתה רואה שבכלל. שבכלל. ואז הוא מביא פסוק מעמוס, שמבקר את עשירי דורו ששומעים מוזיקה, ואומרים הם פורטים על נבל וכו', כדוד חשבו להם כלשיר. מה זה כדוד? הסימן שדוד זה כאן בסדר. זאת אומרת, גם הרמב״ם שיש לו משהו אנטי נגד המוזיקה, אבל הוא אומר, כדוד זה כן בסדר. כן. עכשיו צריך להבין, מה זה מוזיקה בימי הרמב״ם? זה השירים של הערבים, ריקודי בטן, כל מיני שטויות. כן, זה הכוון. מה? לא, זה יותר גרוע מזה. המוזיקה בימי הרמב״ם זה לא מה שאחר כך התפתח. זה לא מוצרט. מה? גם בטהובן. כן. שירי קודש הרמב״ם מסכים, כן, שירי קודש הוא מסכים.
אני אומר, כדוד עכשיו אנחנו...
לא יודע, אנחנו רוצים לחדש, רגע, אנחנו רוצים לחדש את הנבואה, לא? הרמב״ם כותב במפורש, אותו רמב״ם שכותב נגד המוזיקה, אומר שבני הנביאים, כלומר מבקשים להתנבא, יושבים בודדים ושמחים, ולפניהם תוף ונבל וכינור. איך הוא אומר? שבני הנביאים יושבים, ולפניהם תוף ונבל וכינור. באמת? רק צריך לברר, מה היה בדיוק התוף, מה בדיוק הנבל, ומה בדיוק הכינור, הכינור בימי הנביאים. זה ודאי לא הכינור שלנו. טוב. יש מצב גבוה שלפעמים האדם מרגיש נועם השם בהתגברות רגשות הדר, כבוד עליון ורומות השגתו, עד שבחפצו רק להתענג על השם, אין כל הצרכים שבעולם תופסים מקום אצלו. בשעת התרוממות כזו מחוסר הוא הרגשה במציאות הדברים המעיקים המונים את השלמות, ובצורך האמצעים הדרושים לגדל את השלמות הפרטית והכללית. כמו שאדם נמצא בקצב גבוה, שום דבר לא מעכב אצלו את הדבקות. על כן, את השלמות. השלמות.
כשאדם נמצא במצב רגשי גבוה, אז זה לא מעכב את השלמות.
אין שום דבר שמעכב את השלמות שלו.
בגלל המצב הרגשי שבו הוא מצוי.
נכון.
המצב
הרגשי
תורם
להשגת השלמות? גם. עכשיו, מה שהוא אומר, אבל יכול להיות שיש דברים שיפריעו לו, בכל זאת. כן, מה ש... אני חושב שצריך לקרוא את זה ככה. בשעת התרוממות כזו, מחוסר הוא הרגשה, מחוסר אני חושב, במציאות הדברים המעיקים, המונים את השלמות. ובצורך האמצעים הדרושים גדל את השלמות הפרטית והכללית. על כן, לצורך תפילה, ינמיך את מקומו ויכוון רגשותיו באופן מקביל לעבודתו בשעה הראויה לכך. ועל ידי זה יוכל באמת להתרומם בהשכילו את חפץ השם לתכלית ההטבה, שתרגיש נפש האדם את מחסורה. ואז בעטוף עליו נפשו יזכור את השם, כי ממנו טובו, וישפוך שיחו לפניו. אז אם אני מבין נכון, אני לא בטוח שהבנתי נכון, אבל מי לי שמה שמתכוון הרב זה ככה, שסתם אדם שהוא לא במדרגה של רוממות ישים את עצמו במקום נמוך, ואז הוא ישתוקק אל הגובה. הוא במקום נמוך, אז הוא משתוקק אל הגובה. מקום נמוך, ואז הוא מנמיך, הוא אומר כתוב, זה גם, זה מה שהוא אומר, ינמיך את מקומו. מה זה ינמיך את מקומו? הוא יחוש את קטנותו. אני חש את קטנותי, אז אני רוצה גודל. המעמקים, אתה רוצה לשאול עוד פעם רביעית? אפשר. עכשיו, מה? אז איך אני יודע שאני אעזור בפעם הרביעית? טוב, בקיצור, האדם צריך להזכיר לעצמו את קוטנו. זה נקרא ינמיך את מקומו. עכשיו, יש גם פעולה פיזית שעוזרת לזה. לעמוד פיזית במקום נמוך. בסדר? מה שזה ברור? יופי, יש לך בר שם. מה? זה ממש לא מה שהוא אמר, אבל זה בסדר. אפשר להגיד את מה שאתה אומר, זה ההפך ממה שהוא אומר, אבל לא נורא. לא, זה אני בטוח שהבנתי נכון. דווקא.
אנחנו לא מוציאים במציאות, אנחנו כבר נמצאים למעלה. לכן יש מקום לצמצם את הרגש, לפעמים הוא מזיק, ולנסות יותר אמיתי.
יכול להיות שאתה צודק. לא לגמרי ברור לי, יש פה איזה משהו לא ברור בסגנון של הרב. כן.
ככל שאדם מניח לעצמו, הוא כותב ויכוון רגשותיו בזמן עבודתו, תפילה, הכוונה היא, אני תמיד, עלה לי עכשיו המשפט, יען כי לא עבדת את השנות הרב בשמחה ובטוב לבב, כבר להיות במצב של שמחה, רגשית. גם שאני נמוך, פיזית.
אז לא הבנתי, מה הוא צריך לעשות? אתה רוצה להביא אותו לידי שמחה? רגע, הבחור שמאחוריך אומר שהוא רוצה להגיע למצב של הכרת המציאות. אתה אומר לא, הוא צריך להגיע למצב של שמחה.
שמחה בזמן התפילה.
ואיך הוא יעשה את זה?
כמו שאומר פה, דווקא...
למה הנמכת קומתו זה יביא אותו לידי שמחה?
אני הנמוך עומד מול...
אז זה משמח.
מאפשרים להתפלל.
אז זה מגדיל את השמחה, שאני בנמיכותי יש לי זכות להיפגש עם הבורא.
עם המילים שהנביאים כתבו בסנהדרין.
הבנתי, אבל זה מה שאתה אומר, שאני בנמיכותי יש לי זכות להיפגש עם הבורא. אז זה משמח מאוד, אתה אומר. זה ההסבר. אני מבין ככה. אני מתוך ההמשך אני קצת מתברר לי. כדי להתפלל, להתפלל זה לבקש, נכון? אני צריך לבקש משהו. עכשיו, כדי לבקש, אני צריך להרגיש שחסר לי. אם אני מקום גבוה, לא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום, אז למה להתפלל?
אבל להתפלל זה להודות.
להתפלל זה להודות?
יש חלקים בתפילה של הרבה.
אני לא מבין. מה אני אמרתי לפני כן? שלהתפלל זה... לבקש. אז זה סותר מה שאמרת.
לא, סותר, יש חלקים בתפילה שהם...
לא, אני אמרתי שלהתפלל זה לבקש. אתה אומר שיש חלקים בתפילה שזה להודות. אז זה סותר מה שאמרתי. אז זה סימן שזה לא נכון. דיברנו על זה מספר פעמים. מה הגדרה של תפילה? הגדרה של תפילה זה לבקש. הגמרא שואלת למה בתפילה יש שבח, ולמה בתפילה יש הודעה? אומרת הגמרא, כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח, וזה לא יפה לקבל בלי להודות. אבל זאת אומרת שהכל זה... אבל זהו, זה משרת את הבקשה, נכון? וזאת הגדרה שכתובה במבית רבי יוסף מטרני, בספר בית אלוהים, בחלק על התפילה בפרק א'. גדר התפילה הוא בקשת האדם מהבורא, דבר חיסרון שאינו ברשותו. כן? ככה ההגדרה שלו. רבי יוסף מטרני מסביר, תפילה זה לבקש. אוקיי, אז עכשיו, אם אני צריך להיות במצב של לבקש, אני צריך לחוש את החיסרון. אם אני לא... אז לכן, שמים אותי במקום נמוך, שבו אני חש את החיסרון, ואז אני יכול להתפלל. זה אני חושב שזה הנקודה.
זה לא דומה לסיבובים?
הסיגוף? למה זה סיגוף? לא! לא צריך להסתגף. מה, אנחנו וכי אנחנו בעד שאדם יסבול? לא, אבל האדם צריך להכיר מה חסר לו. עד רבה. למשל, אדם, אני יודע, חסר לו בריאות, חסר לו כסף, חסר לו בנים, חסר לו כל הדברים שהאדם צריך. אז על זה הוא מתבלל. נכון, יש בעמידה דבר מאוד מעניין, מבקשים דעת, נכון? התפללתי, קיבלתי דעת. טוב, אז מה אני עכשיו מבקש? תשובה, קיבלתי. ביקשתי סליחה, קיבלתי. ביקשתי גאולה, קיבלתי. רפואה, קיבלתי. אז ביקשתי שהשם יבנה את ירושלים, בנה. ביקשתי שהוא יחזיר את מלכות דוד, יחזיר. עכשיו, מה אני אעשה עכשיו? כל מה שרציתי, קיבלתי. אז אני כבר לא יכול להמשיך להתפלל. ואז יש שמה קולנו. שמה קולנו זה שאני מבקש שתהיה משמעות לתפילה גם אחרי שכל הבקשות יתמלאו. בסדר? המבוקש הוא תירוץ. אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר לי הקדוש ברוך הוא, על מה אתה רוצה לדבר? מה חסר לך? אז צריך מהר לזכור מה חסר לי. אבל המטרה היא הפגישה. אז אני חושב שזה המשמעות כאן של דברי הרב. בואו נקרא את זה שוב, אני חושב שעכשיו זה ברור. יש מצב גבוה שלפעמים האדם מרגיש נועם השם בהתגברות רגשות הדר, כבוד עליון ורבות השגתו. עד שבחפצו להתענג אל השם, אין כל הצרכים שבעולם תופסים מקום אצלו. עכשיו אני מבין, כן? הרי למה אתה מפלל? כדי לבקש צרכים. אבל כשאתה במצב של רוממות, אתה לא מרגיש שחסר משהו. אם לא חסר, אז אתה לא יכול להתפלל. בשעת התרוממות כזו, מחוסר הוא הרגשה במציאות הדברים המעיקים, המונים את השלמות. ובצורך האמצעים הדרושים לגדל את השלמות הפרטית והכללית, הוא לא מרגיש מה שצריך. הדברים שנדרשים כדי להביא לעולם שלמות. על כן, לצורך תפילה ינמיך את מקומו, ויכוון רגשותיו באופן מקביל לעבודתו בשעה ראויה לכך, ועל ידי זה יוכל באמת להתרומם, בהשכילו את חפץ השם לתכלית ההטבה, שתרגיש נפש האדם את מחסורה, ואז בעטוף עליו נפשו, יזכור את השם, כי ממנו טובו, וישפוך שיחו לפניו. עכשיו ההסבר, אני חושב שזה הרבה יותר פשוט. המעמקים הם בשני עניינים, בנמיכות המצב, בניגוד לרוממות, ועמקות הדעת, בניגוד לשטחיות ההבנה. כאמור, מים עמוקים עצה בלב איש. אז מה זה ממעמקים? זה הכוונה מתפיסה עמוקה. כן? זה העמקה. כי ההרגשה הזאת שבה ישפיל האדם עצמו לעומת המעלה העליונה שאין בה הרגשת חסרון כלל ואינה ראויה למצב של תפילה, היא מלווה עם עומק ההבנה שכיוון שהחסרונות ישנה במציאות והאדם בכללו ובפרטו סובל מהם הרבה, צריך שתהיה דעתו עמוקה יותר מההרגש המרומם הגורם לשכחו כל חיסרון. זאת אומרת, אני צריך להרגיש יותר מה שחסר מאשר להרגיש שלמות. נכון. נכון, יבין, נכון. אבל ההבנה הזאת היא הבנה רגשית, זאת אומרת, זו הבנה שיש לה תולדה רגשית. כן, ודאי.
זה מתאים לעכשיו, צמאון אל חי, כאילו יום צום. כל הזמן צום,
אז לא, אבל ביום צום אדם לא מתפלל שיהיה לו אוכל.
לא, לא, לא. צמאון לאל חי,
כמובן. כן, אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר כאן, הוא רוצה שהאדם ירגיש מה חסר בעולם. דיינו, לא.
חסר שכינה.
זה בדיוק ההפך מה שאתה אומר. הבנתי מה שאתה אומר, ואני רוצה להגיד משהו אחר. אז תכבד את האפשרות שאולי, תיפתור על האפשרות שאני הולך להגיד משהו אחר, מה שאתה אומר. כן, מה חסר בעולם? חסר בעולם בריאות, כסף, מזון, שלום, אמונה, מקדש, בניין ירושלים. אלה הם הדברים החסרים. כשאני במצב של רוממות, אני לא מרגיש שהדברים האלה חסרים. ולכן אני לא יכול להתפלל. או, למשל כתוב בגמרא שאם הולכים לחכם שיתפלל על החולה, צריך שהחכם יהיה קודם כל חולה מזה שהחולה חולה. כלומר, אתה צריך להיות שותף במידה מסוימת לחיסרון. אבל אם אתה כיף לך וטוב לך, איך תתפלל על החולה? בסדר?
אבל תמיד שבקשים משהו מהרב, והרבנים הגדולים של פעם, נו. היית תופס אותם ברוממות רוח, ש...
וכשהם שמעו את הבעיה, הם בכו. וכשהם שמעו את הבעיה, הם בכו. כן, זה בדיוק העניין. כן. הייתה אישה אחת מירושלים, שהיו לה שני בנים, לא, היה לה בן שלא הביא ילדים. אז היא נסעה אל החפץ חיים שהיה אז בווינה, בוועידה של אגודת ישראל. באותם הימים לנסוע מירושלים לווינה זה היה קשה מאוד. היא נסעה כדי שהחפץ חיים יתפלל. היו שם הרבה מאוד אנשים, רבנים, חשובים וזה, והיא דחקה להיכנס. אז לא רצו לתת לה להיכנס. החפץ חיים ראה אותה, אמר, תנו לה, היא מרת נפש. אז הוא שאל אותה מה קרה וזה, היא סיפרה, אין ילדים, כבר הם נישואים הרבה זמן וכולי, מה יהיה? אז הוא אמר, תחכי רגע. נכנס לחדרו, הסתגר שם רבע שעה והתפלל. אחרי רבע שעה הוא אמר, יהיו ילדים וילדים טובים. אני מכיר אותם. טוב, הלאה. וממעמקים יקרא אל השם, אשר אליו עיניו נשואות, כי יתמחהו ויעזרהו וישלימהו. זאת אומרת, במילים אחרות, אתה לא יכול להתפלל מתוך הרגשת מילוי, אתה צריך להתפלל מתוך הרגשת חוסר. בסדר? ולכן, להתפלל במקום נמוך. כן.
אפשר לומר שארבע המקום שהתפילה זה לבקש?
זה נכון. אפשר
לומר שזה בעצם מילוי הרצון
שאדם
יותר
כלל? זה מה שזה עושה. אבל מה הפעולה הטכנית? מה אני עושה בתפילה? אני מבקש. על ידי שאני מבקש, יש עליית הרצון שלי לרצון הכללי וכו'.
אבל זאת היא המטרה?
לא, זה הפעולה. פעולת התפילה היא פעולת בקשה. מה המטרה? זה הרבה דברים. גם היו הרצון, אבל אני חושב גם בכלל, הדבקות בין הנברא לבורא. אלא? כן. אז זה ההלכה של יעמוד במקום נמוך. עד כאן להיום. שלום.